טוב, שלום. השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנוחה בת אריה לייב, זכרונה לברכה. טוב, אנחנו בימים של ספירת העומר, והימים שנוהגים, התחלנו לנהוג מנהגי אבלות על תלמידי רבי עקיבא שמתו, שלא נהגו כבוד זה בזה, ולכן ראוי בימים, לא רק מנהגי אבלות, המטרה שלהם לעורר אותנו. ואנחנו צריכים להתעורר בימים האלה בנקודה הפשוטה של בין אדם לחברו. ויש לזה הרבה עניינים, הרבה רמות. אבל בהקשר הזה חשבנו לעסוק בנושא הזה של בין אדם לחברו והחיבור בעם ישראל, איך הוא עולה קומה בארץ ישראל. מתוך זה לחזור אחרי זה לכל העניינים האישיים שכל אחד עובד עליהם, איך להתחזק בבן אדם לחברו, בעזרת השם לנהוג כבוד זה בזה וכו' וכו'. יש בבלי וירושלמי, אחד הדברים שלפעמים אנחנו שודל לעשות בכלל זה להשוות בין הבבלי וירושלמי ולראות את שתי הזוויות שמאירות, הזווית של חוץ לארץ, הזווית של ארץ ישראל, ואיך הם ביחד גם כן בונות קומה שלמה. אז יש סיפור מפורסם שאנחנו מכירים על, עם הלל ושמי. שוב מעשה בנוכרי אחד שבא לפני שמי, אמר לו גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל, גירי. אמר לו, דהלך סני לחברך לא תעביד, זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה וזיל גמור. כן, דברים ידועים, מה ששנוע עליך, אל תעשה לחברך, כן, שלחדנו בגן. וכן, זה ככה, הלל אומר, זה, ככה אפשר ללמוד כל התורה על רגל אחת. זה כל התורה על רגל אחת, מה שלך לא נעים, אל תעשה לאחרים. השאר זה פירוש. אז נאמר פה הרבה, איך בעצם כל התורה היא פירוש של הדבר הזה, איך מצוות שבת היא פירוש של זה, איך מצוות תפילין, מה זה קשור. בסדר, לא ניגע בזה כרגע. אבל, את רוצה להגיד משהו?
לחברך זה לא רש"י מסביר השם כאילו
פריפורו? אני לא זוכר מה רש"י שם מסביר על זה. הפשט לא נראה לי. הפשט, אולי בהמשך, על פירוש דרך פירוש, אולי שם רש"י יסביר את זה. אז בצורה פשוטה, מה שיש לנו לחברך זה לחברך. בסדר? יכול להיות שבדרשות כבר זה מסביר שזה אולי גם, כן? אבל בצורה פשוטה זה אומר, אם ניקח ברמה הכי פשוטה, זה אומר שהתורה היא קודם כל אומרת לאדם, תצא מהמסגרות שלך. כאילו, תצא מהמצב שאתה דואג לעצמך ורואה מה טוב לך, אלא תסתכל החוצה ומזה, זה פתח כבר להתחיל שם לשמור את כל התורה. טוב. בירושלמי, זה לא בדיוק ירושלמי מקביל, אבל יש כלל, כן, הוא אומר, זאת כל התורה כולה. אז יש לנו כלל שאנחנו מכירים, רבי עקיבא, שזה גם קשור פה לתקופה למה שפתחנו בו. אז רבי עקיבא אומר, ואהבת לך כמוך, רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה. אז זה, הירושלמי הזה נמצא בנדרים, על המשנה, עוד אמר רבי מאיר, פותחים לו מן הכתוב שבתורה, ואומר לו, אילו היית יודע שאתה עובר על לא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לך כמוך, וחי אחיך עמך, שמא יעני ואין אתה יכול לפרנסו, ואמר, אילו הייתי יודע שהוא כן, לא הייתי נודר, הרי זה מותר. זה יש שם פתח של נדרים, שאדם נדר נדר, שלא מישהו לא ענמי ממנו, ואז כאילו אפשר לפתוח לו, אומר, אם היית יודע שהנדר הזה זה לעבור על ואהבת לך כמוך, וחי אחיך עמך, כן, כדי שהוא יוכל לפרנס מישהו שהוא נדר ממנו ענה, ועכשיו הוא עני וצריך עזרה, אז זה פותחים לו בנדרים. ואז אומרת הגמרא, כתיב לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. איך אבידה, הווה מקת קופד, ומחת סכינה לידוי, תחזור ותמחה לידי, ואהבת לרחה כמוך. כן, מסביר קורבן העדה, היה חותך בשר, וירד הסכין לתוך ידו. כן, אדם חותך את הבשר, וסכין נופלת, יד ימין חותכת, ויד שמאל עכשיו נחתכת. וכי תעלה על הדעת שינקום מידו ויחתוך ידו השנייה על שחתכה הראשונה? כן הדבר הזה. כיוון שכל ישראל גוף אחד הן, דינו שלא ינקה מחברו שהוא כנוקה מגופו. כן? אומר הירושלמי, עכשיו זה מאוד דומה, נכון? מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, אבל פה זה, כלל, זה כל התורה כולה ידך פרוש את גמור, ופה האמירה היא, ואהבת הרחק כמוך זה כלל גדול בתורה, מה המשל? מה?
ביחס לעצמו, כאילו, בתחול לבין עצמו, כאילו.
מה הכוונה? שמה, נכון, ומה המשל? כן, שהאדם יד ימין חותך את יד שמאל וכו'. אז אמר הרב דוד מנשה על הדבר הזה, השוואה בין הבבלי לירושלמי, שהתפיסה בארץ ישראל, בחוץ לארץ כאילו, אתה אומר, אתה והחבר שלך זה כאילו שני גופים שונים. אלא מה, לך זה לא נעים. למה שתעשה זה לאחרים? יש פה בעיה מוסרית, כאילו. אבל בסוף אני רואה אותי ואת חבר שלי כשתי ישויות נפרדות. התפיסה בירושלמי, זה אתה יד ימין והוא יד שמאל, כאילו. הגוף האחד פה זה רק כל עם ישראל ביחד. אז מה פתאום? אם יד ימין פוצעת יד שמאל, אני תחזיר לה. כאילו, מה היא? זה לא הגיוני. אותו דבר, כשאתה עכשיו, אם חבר שלך עכשיו עשה לך משהו, אתה, מה שאך שתחזיר לו, כאילו, זה כמו יד ימין עכשיו שפצעת יד שמאל והיא מחזירה לה. עכשיו, התפיסה הזאת היא תפיסה שהיא רק בארץ ישראל אפשר להתרומם אליה. ודרשות יפות וכולי, אבל להבין את התפיסה הזאת לעומק, איך באמת אני וחבר שלי לראות את זה שזה ישות אחת וכל עם ישראל זה גוף אחד, זה תפיסה שהיא מקורה בירושלמי. זה רק במבט של ארץ ישראל, ואנחנו עוד מעט עכשיו נבוא להעריך ולראות את זה דרך כמה וכמה מקורות, שלהתרומם למבט שכלל ישראל זה גוף אחד, זה רק בארץ ישראל. כן.
איפה קורבן העדה חי?
מה זה משנה?
הוא מביא דוגמה שכאילו מביא...
זה הירושלמי, זה לא קורבן העדה, הוא מפרש את הירושלמי. ההבנה הזאת...
אבל הדוגמה שהוא מביא...
הירושלמי מביא. זה לא הדוגמה של קורבן, הוא רק מפרש את הדוגמה של ירושלמי, פשוט כתוב בארמית, אז זה בין קורבן העדה, שהוא יסביר לנו את מה כתוב פה. אבל חוץ מזה, תמיד, גדולי ישראל, תמיד, בכל מקום, בחיים, הרב כותב על עצמו שברוך השם, אוויר עד ארץ ישראל הולך איתי גם בגלותי. הולך עם יגם בגלותי. זאת אומרת, יש מושג שגדולי ישראל שמתרוממים להבנות עליונות שמעבר לכלל הציבור, וגם הם בעצמם, כשהם עולים לארץ ישראל, הם מתרוממים עוד יותר. בסדר? זה לא שלא יכול להיות עכשיו דברים שנכתבו בחוץ לארץ, שהם כבר מרוממים אותנו כבר לאידיאלים של ארץ ישראל. אבל באופן עקרוני, כללי, בהופעה לאומית, אז בתלמוד הירושלמי, יותר מוכשר, שם באוויר עד ארץ ישראל, ש... הוא לעורר אותנו לתפיסות עליונות של ארץ ישראל. תלמוד בבלי, במחשכים או שיבני, שם זה התפיסות של החושך, של בבל. בסדר? לא יכול להיות שלא יהיה איזה מפרש, הרמב״ם שהיה בחוץ לארץ וכתב דברים שהם... חתם סופר בעצמו, הוא כותב באיזו תשובה בענייני ארץ ישראל, אז הוא כותב, אני לא אדייק בדיוק בלשון, אבל הוא אומר, הכותב נמצא בארץ חשוכה, שולח אותה לבני ארץ ישראל. ומאמין שכשהדברים יגיעו לארץ ישראל, תגלו בהם דברים עוד יותר עליונים ממה שאני בעצמי התכוונתי, שאוויר עד ארץ ישראל ירומם. זאת אומרת, יש מושג כזה שאפילו דברים שכתבו בגלות, כשהם עולים לארץ ישראל, נכתבו ברוח הקודש של גדולי ישראל, אז בארץ ישראל הם מתרוממים עכשיו עוד מדרגה. בסדר? אבל כן.
יש גם כאלה שרואים יודעים בין הכתבים של הרב קוק, כשהוא עלה לארץ, כשהוא נמצא לארץ, זה כשהוא היה
לחוד. אומרים ככה, כן, אני לא יודע... אני לא מספיק יודע וגם יודע לראות את זה, אבל אומרים ככה שכן, אפשר לראות. בכל אופן, אז עניינו קודם כל, ההבדל פה בין הבבלי לירושלמי, זה שהבבלי הוא עדיין אין, אי אפשר להתרומם למדרגה של ממש להרגיש אחד, אז מה אומרים לך? תסתכל על עצמך, לא נעים לך, אז אל תעשה גם לאחרים, זה בסוף ייצור אחדות. כי אם אנשים לא יפגעו אחד בשני, אז יהיה יותר אחדות. אבל בירושלמי, צריך המבט יותר עליון, כאילו, אתם צריכים להרגיש ממש גוף אחד. מה שייך לנקום, כאילו. אין בו אהבה אמינה. זה לא שיש לך יצר לנקום, ואתה צריך לעצור אותו ולהגיד, כאילו, טוב, זה לא נעים לי, אז אני גם לא אעשה. אתה לא אמור להרגיש את היצר הזה, כמו שיד שמאל לא מרגישה בכלל, אין אהבה אמינה להחזיר ליד ימין. זה אותו אדם. אז זה המבט של ארץ ישראל. ועוד רגע. אנחנו צריכים, יש כמה מקורות לזה שמדברים שבסוף, על שיש שתי בתי ישראל, זאת אומרת שבסוף עם ישראל נבנה גם הבבלי גם הירושלמי, זאת אומרת שתי התפיסות הן אמורות, אמורים לקחת את שתיהן. אני חושב שהשלום פה בין הבבלי והירושלמי זה לא רק להראות שארץ ישראל היא תפיסה ליותר עליונה, אנחנו צריכים גם את התפיסה של הבבלי, כי בסוף, אחרי זה נגידו לה, זה עוד משהו. אבל קודם כל, ברמה הפשוטה, אדם, לפני שהוא מתרומם למדרגה שממש להרגיש אחד, קודם כל הוא, כשהוא נמצא בעולם שלו, השלב הראשון, קודם כל, להתחיל לצאת משם, זה לא להתבונן אצלי, ומתוך זה להבין עכשיו מה גם נעים לאחרים, או מה לא נעים לאחרים. זה השלב הראשון. זה הבבלי מצייר לנו, כי זה המבט יותר חשוב, שאני עוד לא חי בספירה העליונה שכל עם ישראל זה גוף אחד. אז אני צריך גם להסתכל על זה, לא נעים לי, אני לא עושה לאחרים. השלב השני, אחרי זה מתוך זה אפשר להתרומם למדרגה יותר עליונה, שבו אני ממש מרגיש ישות אחת וגוף אחד, כן? אבל זה שתי מדרגות אחת על גבי השנייה. כן.
יש פה כמו כאילו סומר והסתר גדול. יודע שאני אל
תביאו
עכשיו, וגם תאהב, זה כאילו יותר אקטיבי גם, זה טוב יותר.
כן, נכון, נכון מאוד. אחרי זה נגיד על זה עוד משהו. אתם יודעים, אולי נגיד עכשיו. יש אחד הכללים בתורת ארץ ישראל, הוא להבחין בין דברים שנאמרו בלשון הקודש, לבין דברים שנאמרו בלשון תרגום. יש לזה כמה מקורות. אחד המקורות, שם הרבי מלובביץ', שמעתי מהרב ויצמן, שם הרבי מלובביץ', יש לנו את הסיפור, שני סיפורים דומים, על נחומיש גמזו ועל רבי עקיבא. מכירים, גמזו לטובה, נכון, נחזור בקצרה. אז נחומיש גמזו, נקרא ככה, כי כל דבר אמר גמזו לטובה. ואז היה פעם גזרה, איזה קיסר, אמרו צריך לבטל את הגזרה, את מי נשלח? נחומיש גמזו. אז מילאו לו תיבה ככה באבנים טובות, מרגליות, והוא הולך. באמצע הדרך הוא ישן באיזה פונדק, בא לפונדק קלט שיש בו איזה דג שמן, בלילה הוא בא, לקח לו את כל השפח, לקח את התוכן של התיבה, ומילא אותה בחול ואבנים מהחצר שלו. בסדר. הוא משגם זו אמר, גם זו לטובה, הלך לקיסר, ואמר, הבאתי לך מתנה, לוקח את המתנה, אמר, אתה שמים לי צחוק, נדמה לי שהוא ידע, אבל גם אם לא יודע, לא משנה, זה צריך לראות בגמרא כבר, שאני לא זוכר בדיוק. לא יודע, מראש? יכול להיות. אוקיי, יכול להיות. ואז הוא שם גילה, לא משנה. כשהוא הביא לו את המתנה, אמר, אתה עושה ממני צחוק, יהודים עושים ממני צחוק. ואז הוא אמר, גם זו לטובה. הגיע אליהו, התחפש לאחד השרים, הוא אמר לו, רגע, אולי זה כמו האפר של אביהם, אברהם, שמסופר שהוא במלחמת ארבעת וחמשת המלכים, הוא זרק ככה האפר והאבנים, וזה הפך לחיצים, וניצח שם את המלחמה. אמר, בוא נבדוק. לקחו את זה, היה בדיוק איזה מלחמה שהרבה זמן הוא לא צריך לנצח אותה, שלח את התיבה שם לזה, לחזית, ובאמת ככה היה, ואז הוא מאוד שמח, ביטל את הגזרה, מילא לו את התיבה באבנים וטובות מרגליות, הוא חוזר, ישן בפונדק, בא לפונדק, חושב, היה פה תחיית המתים, איך הוא מגיע לפה בכלל, הוא סיפר לו, הבאתי, מה שהיה לי בתיבה, נתתי. והוא סיפר מה היה, ואז הוא אומר, לא ידעתי שיש לי כאלה אבנים ואפר. הוא ניסה בעצמו, הלך שם עם האבנים לקיסר, הבטריות נגמרו, זה לא עבד, ואז שם הוא סיים, הרגו אותו. זה הסיפור שאנחנו משגם זו. רבי עקיבא, שהיה תלמיד שלו, כמו שאני זוכר, סיפור דומה.
שנחום.
אם אני לא טועה, שהיה תלמיד שאנחנו משגם זו, ככה, אם אני לא טועה. סיפור דומה, צריך לבדוק, צריך לבדקו את זה, אולי אני טועה. סיפור דומה, שהוא הלך פעם עם תלמידים, בדרך, הגיע הלילה, רצו להתארח באיזה עיר, ולא נתנו להם. אז אמר, כל דוד רחמנה לתו אביד, כן, כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, וישנו מחוץ לעיר. היה להם נר, תרנגול וחמור. ואז למדו שם תורה, ויצא הלילה, הרוח איבדה את הנר, לא יכולו ללמוד תורה, אמר כל דוד רחמן את אב אביד. בא אריה, הרג את החמור, אכל את התרנגול, כל דוד רחמן את אב אביד. בקיצור, קמים בבוקר, רואים שם כל העיר הפוכה, נכנסו שודדים בלילה, ומבינים שבזכות זה שהם, שקרו כל הדברים האלה, שהרוח איבדה את הנר, שהחמור, אז לא ידעו, השודדים לא ראו אותם, לא שמעו אותם, וככה הם ניצלו. שני סיפורים לכאורה דומים. ובכל זאת שאלה רבי מלובביץ', למה נחומיש גמזו, הוא אמר בלשון הקודש, גמזו לטובה, ורבי עקיבא אמר בלשון תרגום, ארמית, כל דוד רחמנא לתו אביד.
סיפור זה רבי עקיבא?
כן.
בתרנגול.
בתרנגול, כן. אז א', עצם השאלה צריך להתרגש ממנה. כי לא היינו חושבים לשאול את זה בכלל, זה אותו דבר, מה זה משנה, לפעמים עברית, פרמית, כאילו בסדר, מה, כל הגמרא מלאה עברית וערמית, כאילו מה אתה עושה עניין? אז עצם מה שרצה להתרגש ממנה, יש לזה עוד מקורות, אבל בכל אופן עונה הרבי מלובביץ' עונה תשובה כזאת, הוא אומר, לשון הקודש היא לשון היא עצמית, זה הלשון שבה נברא העולם. נתחבר שנייה לרש מילין שהזכרנו אותו כבר, הרב מסביר שם כל אות, מה המשמעות שלה, וצירופיות, והצורה שלה, וצירופי אותיות. בלשון הקודש, אדם הראשון, דיברנו על זה אתמול בכוזרים, נותן שמות לדברים, אז המשמעות שלהם, והמשמעות זה לא רק משהו הסכמי כזה, שאני אומר טייבל, או לא יודע מה, כל מיני דברים, זה שולחן, תבין מה זה שין, מה זה למד, מה זה חטא, תבין שזה בדיוק שולחן. זה האותיות שהם בהם נברא שמיים וארץ. מה זה תרגום? תרגום זה כאילו... זה איך הדברים מתורגמים למציאות, זה כאילו לא עצם העניין, כתוב גם שמובא בספרים שתרגום זה גימטריה של תרדמה, זה לא עצם הדברים החיים, אלא ככה זה מתורגם למציאות. אז אומר רבי מלובביץ', שימו לב, בסיפור עם רבי עקיבא, זה שהנר נכבה זה לא טוב, מפסיקו עכשיו ללמוד תורה, זה שהתרנגול מת זה לא טוב, יותר בריא זה תרנגול חי, בסדר וכו'. אלא מה? יוצא מזה משהו טוב, שבזכות זה הם לא מתו. לכן רבי עקיבא השתמש בלשון תרגום, כאילו התרגום של זה למציאות זה טוב, זה עצמו אולי לא טוב, אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל גם דרך דברים רעים, מגלגל בסוף דברים טובים. אבל אצל נחום יש גם זו, זה עצמו שהחליפו את המרגליות בחול הזה, שבסוף הוא ניצח את המלחמה, זה הרבה יותר טוב מהמרגליות. מרגליות יש למלך הרבה, כשהוא קיבל את הדבר הזה, זה דבר שרק עם ישראל יכול לתת לו.
אז... כאילו גם פה, כי בכל יצא מחלפת המרגליות עם החול, זה כבר רע.
לא.
הם חיים. זה יצא טוב.
לא.
זה רע, זה לא.
זה יותר טוב. מה יותר טוב שהמלך קיבל את האפר הזה שהרג את האויבים?
זה גלגול, זה
כבר. לא, לא נכון. לא נכון.
גם זו לטובה.
החמור מת, זהו, לא חוזר החמור הזה. הפסדנו משהו, אבל שווה להפסיד חמור כדי להרוויח את החיים. אבל פה יותר טוב שבסוף מה, בסוף, בדיוק, יותר טוב שהבאנו את המתנה הזאת למלך מאשר המרגליות. אנחנו חשבנו מרגליות, בסוף הבאנו מתנה הרבה יותר טובה בזכות מה
שקדוש ברוך הוא. אם זה לא היה חצי, זה יותר גרוע.
אז מה אם לא היה?
הנס שנעשה בסוף הוא הדבר הטוב. החול עצמו
מאפן. זה לא, אבל מתברר שכשזה הוחלף. זה לא לבסוף. זה לא לבסוף. הקדוש ברוך הוא כשהחליף את המרגליות, אז זו הייתה הכוונה שלו, מלכתחילה. אבל אצל רבי עקיבא גם...
מה זה הפסד? לא הפסד.
לא הבנתי.
למה רבי עקיבא זה לא ככה?
כי גם אם זה ככה, אבל בסוף שם, בסוף יש הפסד של חמור. יש הפסד של תרנגול. היה פחות לימוד תורה. אצל נחום יש גם זו לא הפסדנו שום דבר. אולי היה קצת פחד באמצע, אבל בדיוק זה הגדולה של נחום יש גם זו להתרומם על הפחד. תגיד, הקדוש ברוך הוא ודאי יגלגל פה משהו יותר טוב. גם זו לטובה. זה לא, זה, אולי בעיניים שלנו נראה פה שעכשיו יש פה איזה חשש, אבל לא, זה לטובה. אפשר להסתכל על המציאות במבט של חששות ושל פחדים, אפשר להתייחס למציאות שהכל לטובה, גם בדברים, הכל, אבל עדיין מבדיל הרבי מלובביץ', אומר, תבדיל בין דברים שהם עצמם, בעצמיות שלהם הם טובים, כמו הסיפור נכון שגם זו, לבין דברים שהם בעצמיות, זה, יש פה איזה חיסרון, אבל בסוף התרגום שלו מתגלגל לטובה. בכל אופן יש פה כלל שהוא הרבה סוגיות מתבארות לפי זה, לא נדגים את זה עכשיו, מי שרוצה להסתכל בקלסר של חיי נשמות יש לנו כמה דוגמאות. אחד הדוגמאות לנו דעתי זה הסיפור הזה. כל דוד רחמנא לטב אביד זה בלשון תרגום. למה? כי לא כל דוד, סליחה. לך סני לחברך לא תעביד. למה? אני לא מדבר פה על עצם הקשר ביני ולבין חבר שלי. זאת אומרת, אנחנו שני דברים... אנחנו לא יודעים להתחבר עדיין באמת מבפנים, אבל מה? לי זה לא נעים, אז גם לאחרים אני לא אעשה. אני מתרגם את הרגשות שלי גם שלא יפגעו באחרים. אבל זה חיצוני, לכן זה בלשון תרגום. לומר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, זה פנימי. מצד החיבור הפנימי שלנו, אני רואה את עצמנו כגוף אחד, אותי ואותך, ולכן זה נאמר בלשון הקודש, זה כלל גדול בתור, כן? אהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתור. וכולי. טוב, אבל זה היה רק ככה מהצד, יש פה את פרק למדבד בתניה, שאם נספיק נראה אותו אחר כך, לא נראה לי שנספיק, אבל כדאי לראות אותו, זה הלב של, ככה אומרים, הלב של התניה, ההמנון של כל חבדניק צעיר, צריך לומדים את זה בעל פה, שזה אפילו מנגינה, אבל בכל אופן כדאי ללמוד את זה. טוב, היסוד הזה שאמרנו, שהיכולת להתרומם למבט הכלל ישראלי, היא קיימת בצורה שלמה רק בארץ ישראל, רואים אותה בכמה וכמה סוגיות. סוגיה ראשונה, הרמב״ם בהלכות שגגות. יש לנו דין של פר אליהם דבר של ציבור. מה זה פר אליהם דבר של ציבור? יחיד שחטא בדבר שזדונו קראת, הוא מביא פר של יחיד. אדם שחילל שבת בשוגג, מביא פר בתור יחיד. יש איזה נפקמינות, כל מיני הלכות, איפה זה נאכל, איפה זה נשרף וכו'. ציבור שחטא בהוראת בית דין, אם הבית דין הורה לדוגמה שיש משהו, פעולה מסוימת שמותרת בשבת, ומתברר שהוא טעה, אז עכשיו, ורוב עם ישראל חטא על פי בית דין, אז לא מביאים עכשיו, בדיוק, לא עכשיו כל אחד מהם ישראל צריך להביא פר, אלא מביאים פר אחד של הציבור, שזה מביא, זה הבית דין הגדול, הוא מביא פר בשביל כל ישראל. עכשיו פה, אם רק מיעוט של עם ישראל עשה לפי הבית דין, אז מביאים כל אחד שחטא צריך להביא פר. בסדר? אבל אם רוב עם ישראל חטא, אז מביאים פר אחד. כי זה נחשב רוב, רובו ככולו, נחשב שכלל ישראל חטא. אומר הרמב״ם, מפי דברי חז"ל, שאיך בודקים את הרוב הזה? לפי יושבי ארץ ישראל. לו יצויר שיש בארץ 10 יהודים, מתוכם 6 חטאו ו4 לא חטאו. וכל יהדות חוץ לארץ לא חטאה, מביאים פר אליהם דבר של ציבור. למה? כי זה מה שקובע את כלל ישראל. תראו את זה ברמב״ם. הסנדרין עצמת שעשו בורתם הם צריכים לרוב הקהל, טוב. עד שיהיו הרוב שעשו חוץ מן הסנדרין. עשו רוב אנשי ארץ ישראל על פיהם, אף על פי שלא עושים שבט אחד, חן אם עשו רוב שבטים על פי שמיעוט הקהל, בית דין חייבים ועושים פטורין, וכו' וכו'. ואין, בהמשך, ואין משגיחין על יושבי חוץ על הארץ, שאין קרוי קהל אלא בני ארץ ישראל וכו'. תקשיבו את הביטוי. אין קרוי קהל אלא בני ארץ ישראל. אם יש פה 10 יהודים, זה אומר שהם עם ישראל עכשיו.
הם הקהל עכשיו?
כן. כל היהודים שבחוץ לארץ הם פרטים, שיש מצווה של להעלות אותם לארץ ישראל, לחבר, בסוף כל עם ישראל יעלה לארץ ישראל. אבל מי שמגדיר את עם ישראל לעניין זה, זה יושבי ארץ ישראל. הם קוראים קהל, שם יש קהילה, שם יש התחברות. בגלות זה הרבה יהודים כפרטים, שלא ידח ממנו נידח, לא נשאיר אף יהודי בגלות. גם היהודים שהתבוללו לאורך כל ההיסטוריה, בסוף יעלו לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יסובב סיבובים, לא יודעים איך, כולם יגיעו לפה בסוף. אבל בסוף, מי נקרא קהל ישראל? מי שנמצא בארץ ישראל. כן.
אבל שרקי מביא את זה גם כאילו לגבי גאולה, כאילו ש... באיזה שלב
אנחנו נמצאים לגבי, כאילו, מתהליך הגאולה, הוא מביא
שאנחנו, בעקבות זה שמי שנמצא
בתוך
ארץ ישראל, אז זה כבר נחשב רוב עם ישראל.
אז לאיזה עניין,
מה הכוונה, לאיזה עניין מביא את זה? זה לא... לא חייב בדיוק איך הוא אומר, אבל שבשלב שונה כבר, שרוב עם ישראל נמצא.
כשהרוב יהיו.
כן, לא, הוא מתייחס לזה כרוב. כן, רוב עם ישראל נמצא בעם ישראל, כי עם ישראל נמצא
בעם ישראל. טוב, מן הסתם, אבל לא לעניין שמיטה, שמיטה דה רבנן, אבל טוב, צריך לראות, אז תשמח תמצא את זה ולראות בדיוק לאיזה עניין הוא, על מה הוא מדבר. טוב, עוד מקור, תראו את הרמב"ם בפירוש המשניות. כבר באנו בתחילת סנהדרין שלא נקרא בית דין בשם מוחלט, אלא סמוך בארץ ישראל, בין שיהיה סמוך פי סמוך, או הסכימו בני ארץ ישראל למנות אותו ראש ישיבה. זאת אומרת, איך אפשר לסמוך בעצם, אתם יודעים הרי, מה זה הסמיכה? הסמיכה זה משה רבנו סומך את ישוע, ישוע את הזקנים, ועכשיו סמוך מפי סמוך, בעצם הכוח, דיני כנסות לדוגמה ודיני נפשות, רק סמוכים יכולים לדון. היום אין לנו סמוכים, אי אפשר לדון דיני כנסות ודיני נפשות. סמוך זה אומר בעצם החיבור שלנו למעמד הר סיני. ממשה רבנו עובר מחכם לתלמיד, חכם לתלמיד, וזה הסמוכים. הסמוכים בטלו. בימי רבי אחר, יהודה בן בבא, קוראים את הסיפור נכון, שהרומאים גזרו שאסור לסמוך, רצו לבטל את הסמיכה, הוא מסר את הנפש, לקח כמה תלמידים, הוא הלך בין אושה לשפרעם, בעברית שלנו זה בין שפרעם לבין עטה, אושה זה עטה שין וטף מתחלפות, קריאת עטה, יודעים איזה, מכירים איזה צומת יש בין קריאת עטה לבין שפרעם? צומת סומך. בסדר? על שם רבי דוד בן בבא. שם הייתה פחות או יותר הסמיכה, ועלו עליהם הרומאים, הוא אמר לתלמידים תברחו, ואז הם הרגו אותו שם, בגלל שהוא שמח, בסדר, הוא מסר את הנפש של הסמיכה. למה? כי הסמיכה היא משהו קריטי, זה המשך הופעת תורה, מה?
אז היה המשך.
אבל אחרי זה התבטל. אתה שואל, אז מה זה שווה? אז זה המשיך עוד קצת. זה שווה כי בדיוק אותם התלמידים שהמשיכו את הופעת תורה של רבי עקיבא, רבי שמעון, רבי, הם אלה שהם, בזכות זה קיבלנו את, את, את המשך תורה עם, עם הכוח של הסמיכה, שזה כוח רוחני ממעלת הר סיני, שהמשיך, אז נכון שזה התבטל אחר כך, אבל בזכות זה היה הכוח של המשך הופעת התורה לכל הגלות אחר כך, בסדר? יפה. איך יכולה להתחדש סמיכה?
יכול בית דין בישראל מסכימים.
יפה, זה חידוש של הרמב״ם. חידוש של הרמב״ם, שאם רוב עם ישראל יגדיר מישהו, או רוב או כל, יש גרסאות, או כל, ככה הוא כותב, כל עם ישראל יסכים על מישהו שהוא יהיה עכשיו האב בית דין, התחדשה הסמיכה. איך זה עובד? שאלה טובה. נסביר, כנראה יש קשר עמוק בין הכוח של מעמד הר סיני לבין הכוח של כלל ישראל. שבכלל ישראל הכוח הזה נשאר. ליחידים צריך שמו, אבל אם כלל ישראל עכשיו מסכים על חכם אחד, יכול להתחדש פה כוח של מעמד הר סיני. זה עניין מאוד עמוק, צריך להתבונן בו, אבל לא ניכנס אליו עכשיו. אבל ענייננו, אומר הרמב״ם, מה זה כל חכמי ארץ ישראל? זה פולמוס גדול, כי בתקופת הרבי יוסף קארו, הרבי יוסף קארו רצו לסמוך אותו, חכמי צפת סמכו אותו, אבל, ואז סמכו למרלב"ח, רבי חביב, לא זוכר שם את זה, היה דיון בין חכמי צפת לחכמי ירושלים, ובגלל שבעצם לא שאלו את חכמי ירושלים, אז ביטלו את הסמיכה הזאת, כי צריך את כל חכמי ארץ ישראל, אמרו, עכשיו זה כבר עבוד, כי אחרי שכבר אתם החלטתם, אתם באים אלינו, כבר אין פה דיון אמיתי.
כל
החכמים של המשרד. אבל בכל אופן, אז זה סיפור שלם, שלפעמים ראש הישיבה מעביר איזה שיעור, בדרך כלל לא מתאים לסנהדרין, אבל אומר הרמב״ם, מה זה חכמי ישראל? זה רק חכמים שבארץ ישראל. בסדר? חוזר אותו יסוד. בסדר? חוזר אותו יסוד, שזה החכמים שבארץ ישראל, הם מגדירים, הם עכשיו מנהיגי התורה של עם ישראל, למרות שיכול להיות גדולי ישראל בגלות, יותר גדולים אולי אפילו. אבל החכמים שבארץ ישראל הם אלה שמגדירים את זה. בסדר, זה מקור נוסף. מקור נוסף שראינו אותו השנה כבר, העין היה של הרב לגבי, זוכרים בשיעור על 60 ריבו, אז אמרנו ש-60 ריבו, יש לזה כמה נפקמינות. נפקמינה אחת, זה ברכת חכם ארזים, שקשורים 60 ריבו, מברכים ברכת חכם ארזים, חכם מיוחדת. ונפקמין הנוספת זה לפי שיטת רשי, לעניין שבת, נכון? רשות הרבים, לשיטת רשי זה צריך להיות גם מקום שעוברים בו 60 ריבו ביום אחד. בסדר? תמיד. מה זה? תמיד לא משנה, יש תיקונים.
ויש...
יש קצת, בכביש 6 נגיד, עוברים שם, יכולים לעבור.
עוברים, אתה עובר עם הרכב?
מה זה?
כן.
אז יש דיון האם רכב נחשב או לא, בסדר, אבל יש, בסדר, זה גם דיון, האם רכב נחשב, אם רכב נחשב רשות היחיד, אז אולי זה לא נקרא, בסדר, לא, עסקנו בזה בהרחבה כשלמדנו על רשות הרבים תחילת שנה. בכל אופן, לגבי ברכת חכם ארזים, יש מחלוקת בין הפוסקים, האם זה גם בגלות או רק בארץ ישראל. כי אולה אומר בגמרא אין אוכלוסה בבבל. אז יש מי שפירש, אומר, סתם אמר, כרגע אין אוכלוסה בבבל. בסדר? אוכלוסה זה 60 ריבו, זה קהל, ציבור, כן? אומר, כרגע אין, אם יהיה, יהיה, אבל עכשיו אין. אבל יש מי שפירש, ככה משמע שהרב קוק הבין, ומי שפסק מלשולחן ערוך, אז הוא הבין שאין אוכלוסה בבבל, זה אפילו אם יש 60 ריבו בבבל, אין להם דין אוכלוסה. זאת אומרת, זה לא אין מציאות של אוכלוסה, אלא גם אם יש מציאות של אוכלוסה, אין להם דין אוכלוסה. אז אם אתה רואה 60 ריבו בבבל, אל תברך. רק אם אתה רואה אותם בארץ ישראל, תברך. בסדר? מסביר הרב בעניה. להבין את מושג הכלל ברום העלתו, צריך שילבו אליו כל המכשירים שיעמידו את הכלל בתור אומה שלמה. שאז יוכר עניין החטיבה של האומה. בעם השם אלה יגלה רק אז יתרונם הכללי בתור גוי גדול וקדוש. המכשירים הם הארץ והמספר. עכשיו לא נמשיך, אבל רק זה תמשיכו לבד. כדי להופיע את כלליות האומה, אומר רב צריך שני דברים. אחד, את ארץ ישראל, כי בגלות אפילו אם יהיה לך מקום אחד שכל עם ישראל נמצא בו, זה לא מופיע את כללות האומה. זה אומר שכל היחידים של עם ישראל נמצאים פה. אבל זה לא כללות האומה. כללות האומה זה דווקא בארץ ישראל. דבר שני צריך 60 ריבו. ומסופר ככה, מובא בספר כל התור, תלמידו של הגרא מספר, שהוא פעם שאל את הגרא, אם נוכל להביא פעם אחת הרבה יהודים לארץ ישראל, האם לעשות את זה, זה מסובך, זה פה עכשיו להתרגל, כל מצוות להיות בארץ, כל מיני עניינים. הוא אומר שככה, רבנו חשב, שעה קלה, אחרי זה אמר לי, אם תוכלו להביא 60 ריבו יהודים לארץ ישראל, תביאו, כי זה מספר שיכניע את הסמך מהם, את המלאך הרע, שערי ירושלים, ויביא מיד את הגאולה. וזה מדהים שזה המפקד הראשון של בארץ ישראל שעשו בקום המדינה, היה קצת יותר מ-600 אלף יהודים. מדהים. בכל אופן, המספר הזה, 60 ריבו, הוא המספר של כללות האומה. יש גם בזימון, גם יש נוסח מיוחד ב-60 ריבו. שם אלוקי ישראל, יושב הקרובים, בסדר? למה? כי כשאתה רואה 60 ריבו בעם ישראל, זה גם יוצא מצרים כידוע, נכון? זה המספר שהוא מבטא, יש פה אומה. עד אז זה ציבור, אפשר להגיד קדיש, כן, מניין וכו'. אבל אז זה עדיין לא כללות האומה. 60 ריבו זה כללות האומה, הוא מחדש הרב, אבל זה דווקא בארץ ישראל. אז פה גם רואים את הנקודה הזאת, שכלליות זה רק בארץ ישראל. בארץ ישראל יש בעצם את היכולת לבוא, ושעם ישראל הוא מתאחד לגוף אחד ממש. כן.
ואם יש 60 ריבו בארץ ישראל?
מה זה 60 ריבו? האם זה עוד משהו?
600 אלף איש, שעשו אפילו 3 כאלה.
לא, זה כבר לא, אין כמה עם ישראל. עכשיו הכל זה תוספות על גבי, זה כמו ענפים מהעץ היסודי.
אם נעמדים לך 600 אלף איש, אם נעמדים 600 אלף איש, אם נצריך 600 אלף איש, זה שני רואים. רואים הפוך.
מה, שמתווכחים? אנחנו לא מדברים עכשיו על מה הם אומרים. יכולים לחלוק בתוך 60 ריבו האלה 1,000 מחלוקות. כמו שגם אנחנו יודעים שהיה במדבר כל מיני מחלוקות ב-60 ריבו, ולא חסר מחלוקות בעם ישראל, זה לא משנה. זה מספר סגולי, זה לא מספר...
פעמיים
600 אלף,
כאילו.
אין בעיה. המדרגה הבאה אחרי 60 ריבו זה רוב עם ישראל. המדרגה הבאה אחרי זה, זה כל השבטים. המדרגה הבאה, שיש כאילו את כל השבטים, גם אם זה לא כל הפרטים, יש עוד חלק בחול. המדרגה הבאה אחרי זה שכל השבטים, כל המשרד שוכן לשבטיו, וכל המשרד נמצא בארץ ישראל. עכשיו, כל מדרגה כזאת היא כמובן עוד התרוממות רוחנית. אבל אין, עם ישראל זה אחד בסוף, אבל ההתחלה של הופעה הזאת זה 60 ריבו בארץ ישראל. בסדר? אבל זה לא נמצא בגלות. היכולת להופיע את העם האחד רק בארץ ישראל. אז רואים את זה גם בברכת חכם הרזים, את הדבר הזה. הלאה. עוד נקודה זה בגדר של עלייה לרגל. אז ככה, בירושלמי אוריות, בואו נדלג רגע למקור, לסנד, 7ג, בסדר? תהפכו דף.
הרב, מה השם של הסומך האחרון?
מה זה?
שמשל בנפש שלו, הסומך האחרון.
רבי יהודה בן בבא. כל פעם שתעבור צומת סומך, תזכר בו. תזכרו. אז הגמרא בסנדרין אומרת כך, תנו רבנן, אין מעברין את השנה, אלא אם כן הייתה צריכה מפני הדרכים, ומפני הגשרים, ומפני תנורי פסחים, ומפני גלויות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעו. אבל לא מפני השלג ולא מפני הצינה ולא מפני גלויות ישראל שלא עקרו ממקומן. כשחכמים מחליטים אם לעבר את השנה, כשאין לוח שנה כמו היום, אלא חכמים צריכים להתכנס ולהחליט אם לעבר את השנה, אז יש כל מיני שיקולים בעיבור שנה. בסדר, לפעמים מעברים שנה בגלל שעדיין יש גשמים והתנורים של צריכים להתייבש עד פסח לא יספיקו, אז מוסיפים חודש. כדי שהתנורי חרס נמצאים בחצר, בשביל לצליית קורבן פסח, יספיקו להתייבש. בסדר? יש שיקולים מצד שהגשרים עוד לא מתוקנים. צריך להתכונן לעולי הרגלים, אבל עוד אי אפשר לתקן, כי בחורף הכל עכשיו קרס, וצריך שיהיה ימים של שמש, שנוכל לעשות טיט וכולי, שיתייבש כמו שצריך.
כמה שנים מעוברות כאילו ברצף, כמה שנים טובות מעוברות ברצף.
מה זה?
יכול להיווצר מצב שכמה שנים...
בדרך כלל לא, בדרך כלל לא. בגלל שברגע שעשית שנה מעוברת, אז גם השנה שאחריה כבר תהיה יותר כבר בתוך האביב ולא יהיה צורך, אבל יכול להיות שתי שנים מעוברות אחת אחת
שנייה. השנה שלך מעוברת כאילו בצורה יותר טבעית, כאילו היום כאילו שנה מעוברת, זה לא בעיקר, לא בגלל תנורים.
כן.
או גשם. בגלל שאילן הזקן שלנו...
אבל ברור שזה קשור לזה. בסוף הרי זה קשור לאותה נקודה, כי מה זה שנה מעוברת? זה לחבר את שנת החמה, הלבנה ושנת החמה. ממילא כשהשנת הלבנה היא הולכת אחורה, אז היא נמשכת לתוך החורף של שנת החמה, מעברים כדי להחזיר אותה לאביב כל פעם. אז עכשיו יש לנו חישוב מדויק, אבל בימי חז"ל יכול להיות פתאום שהחליטו שנה אחת שלפי החישוב לא היו מעברים השנה, אבל רואים, היה יותר גשמים השנה, אז בואו נוסיף חודש השנה, השנה הבאה לא נעבר אותה. אז יש פה שיקול דעת. בכל אופן, אחד השיקולים, אומרים פה חז"ל, אם יודעים כבר שיש גלויות, יהודים שגרים בבבל, כבר התחילו את המסע לארץ ישראל כדי להגיע בפסח, יצאו חודש מראש, והם רוצים להגיע עד פסח לבית המקדש, ועוד לא הגיעו, אז מוסיפים חודש שיהיה להם עוד זמן להגיע. בסדר? אבל אם הם עוד לא עקרו ממקומן, לא מתחשבים בהם. רק אם הם כבר התחילו, יש לנו ידיעות שהם כבר התחילו את המסע, אז אנחנו מתחשבים ומוסיפים להם חודש. למה עושים את זה? אומר רש"י. כי מפני גלויות ישראל, בני הגולה הרחוקים, ונשמע לבית דין שנעקרו ממקומן, לעלות הרגל לעשות פסחים ועדיין לא יגיעו, שאם לא יעברו, לא ירגילו לבוא בפסח. מה יקרה אם יראו שהם לא הספיקו להגיע?
לא יבוא.
שנה הבאה לא יבוא. לכן אתה מתחשב בהם ונותן להם את החודש נוסף. הירושלמי, מניין שמעברין את השנה לגלויות שגלו ועדיין לא יגיעו, תלמוד לומר, בני ישראל, מועדי, עשה מועדות שיעשו כל ישראל. אמר שאול בנחמן, והן שהגיעו לנהר פרת. יש לי תנאי. מתי אני מעבר אל הגלויות? בתנאי שהם עברו כבר את נהר פרת. אם הם עוד לא עברו את נהר פרת, אני לא מעבר בשבילם.
אם הם נכנסו לארץ כאילו?
נהר פרת זה גבולות הארץ המורחבת, כן? אבל כן. תראו במה שדילגנו קודם, ש...
זה עניין מהותי הרוחני הרב, או שזה עניין טכני כאילו פיזי? כאילו זמני.
אז מה הכוון הזמני?
כאילו שאם הם עוברים את זה, אז הם בטוח, אם העוד חודש, אז הם מספיקו בזמן.
אז שאלה טובה, אז תראו, רגע, תראו קודם, את הירושלמי שדנג לו הבאוריות, רבי יושע בן לוי, לראייה הלכו מלבוא חמת עד נחל מצרים. זאת אומרת, לחובה של ראייה, מי חייב בראייה? זה מי שנמצא מלבוא חמת עד נחל מצרים. בסדר? זאת אומרת, כי זה אלה יושבי ארץ ישראל. מאיפה הוא מביא את זה? והיה שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו, אמו, מה כתוב? קהל אחד, מלבוא חמת עד נחל מצרים. מה מגדיר את עם ישראל? שלמה, שכל עם ישראל עושה איתו. איזה עם ישראל מדובר? כל מי שנמצא מלבוא חמת עד נחל מצרים. זה אותו מקום שנהר פרת. כן, זה האומה. לא שמי שזה הוא לא יהודי והוא לא שייך לעם ישראל, אבל מי זה האומה? מי שנמצא אחרי נהר פרת, מלבוא חמת עד נחל מצרים.
כמו שאנחנו רוצים
לצאת
למלחמה, אבל.
מה זה?
לצאת למלחמה להשיג את זה רחוק. זה צריך להיות בשטחנו כאילו?
לא, זה לא אומר ש... גם אם כרגע אין שם שלטון ישראלי. לעתיד לבוא, ודאי שכל השטח הזה יהיה בשלטון של עם ישראל, חלק מארץ ישראל השלמה.
מה זה אומר לגבינו, שאנחנו צריכים להיות שם כאילו, עד שם?
כן. לגבי הכיבוש של ארץ ישראל יש שלבים, בסדר? וקודם כל צריך לכבוש את הארץ בעבר הירדן המערבי, אחרי זה יגיעו זמנים שיהיו חלקים יותר רחבים לארץ ישראל, בסדר? אבל יש עניינים הלכתיים שגם עכשיו שזה לא שייך לעם ישראל, כמו לדוגמה עיבור שנה, בסדר? שאנחנו מתייחסים לזה, מי שנמצא שם, אפילו שכרגע שולטים שם ירדנים, אבל מי שנמצא שם, אנחנו כבר רואים אותו כחלק מכללות האומה. מי שעוד לא שם, הוא לא נחשב, הוא יהודי, אנחנו דואגים לו וזה, אבל הוא לא נחשב חלק מכללות האומה. אז רואים שהבבלי, הוא לא מתייחס לנקודה הזאת. הוא אומר, כל מי שהתחיל, למה אני מתייחס? אני מסתכל על מי שכבר התחיל לנוע, אז אני רוצה שהוא יבוא גם שנה הבאה. אבל ירושלים מסתכל רק מי שכבר החליל את עצמו עכשיו בשנה הזאת בכללות האומה, בזה שהוא עבר את נער פרט. מה זה?
מה זה משנה לעניין הוספת החודש כאילו? כאילו, בסדר, אז אתה כרגע לא איתנו בערך...
אני לא חושב על שנה הבאה. אם עכשיו, זה משנה, כי מה הפסוק, מה הלימוד של ירושלים?
לא חושב על כל מי שהוא לא חלק.
לא שאני לא חושב, אלא אני, מה שמניע אותי זה לא המחשבה מה יקרה שנה הבאה, אלא הפסוק, יש פה לימוד בירושלמי, בני, סמיכות בין המילה בני ישראל לבין מועדי, שהמועד הוא צריך להיות לכל עם ישראל. אז אני צריך לדאוג שכל עם ישראל יוכל להגיע. אבל מי זה כל עם ישראל? מי שכבר נמצא בארץ ישראל. מי שלא עדיין בארץ ישראל, אני לא צריך להתחשב בו. אני מסתכל עכשיו על הופעה, העיבור שנה הוא מבט של כללות האומה. הבבלי מסתכל על יחידים. אני רוצה שכל יחיד יעלה. אם לא תעבר, שנה הבאה הוא לא יבוא. הירושלמי מסתכל, אני רוצה שהמועד, שהחג יהיה, שכל עם ישראל נמצא בבית המקדש.
אבל צריך כאילו גם למי שנמצא, כאילו גם מהמבט הירושלמי, כביכול, הוא גם צריך להחשיב את המבט הבבלי, כאילו של הבבלי, כאילו, גם אם אני עכשיו רוצה להחשיב רק את מי שנמצא בכלל ישראל, ברור לי שאני גם צריך כאילו להתחשב במי שנמצא בחוץ.
אני, מה זה להתחשב? הירושלמי לא חושש לזה מה יקרה שנה הבאה. הירושלמי הוא...
כאן ועכשיו?
לא, לא בגלל כאן ועכשיו. אומר, בסוף, הירושלמי אומר, בסוף כל עם ישראל יעלה לארץ ישראל, וזה התיקון. אני לא דואג עכשיו, אני לא מגיע ממבט של כאילו איך לדאוג שכל פרט עכשיו יעלה, כל פרט שיעשה השתדלות, ועד רבה, ששנה הבאה יצא יותר מוקדם, כי הוא רואה שאני מתחשב במי שכבר עבר את נער הפרט. אז שידעו שצריך לעבור את נער הפרט עד לכפתת באדר. אחרת כאילו הם לא חלק מהאומה, עד רבה. אולי יש פה חינוך יותר לטווח ארוך, שהוא אומר כאילו, אתה רוצה להיות חלק מכללות האומה? תבין שבגלות אתה פרט. אתה רוצה לי שנראות לך חלק מהאומה? תעבור את נער פרט. בסדר? זה שני מבטים, עכשיו שניהם נכונים. בסדר? בגלות, אז ודאי אין לנו מרכז רוחני, אז ההתייחסות שלי על כל פרט ופרט, איך מחברים את הפרטים. אבל כשעם ישראל בארץ ישראל, אז ההתייחסות שלי, יש גם היום, המדינה היא דואגת גם, יש סוכנות היהודית ולעודד עלייה וכו' וכו'. ולדואגים לכל פרט ופרט, או רואה את זה עכשיו גם במלחמה באוקראינה וכו'. אבל ודאי שקודם כל, הדאגה צריכה להיות להופעת האומה שזה בארץ ישראל. ואם תהיה התנגשות בין פרט לבין ההופעה של כללות האומה, אנחנו קודם כל, אדרבה, כשככל שנדאג יותר להופעה של כללות האומה בארץ ישראל, אז יהיה כוח לחבר את הפרטים. אבל קודם כל, תדאג להופעה הלאומית, אחרי זה, ודאי שדואגים הרבה ומוסרים את הנפש אם זה במבצעים של המוסד, של סיכון נפש ליהודים פרטיים, כל מבצעים שהלכו להציל יהודים מסוריה, להעלות אותם ארץ ישראל, מה שיהודים פרטיים, ובכל מיני מקומות, ואם זה בכספים שמשקיעים, ובזה שלוחים ששולחים כל שנה לכל מיני מקומות, וכו' וכו'. ודאי שדואגים לכל פרט. אבל בסוף בסוף ההבנה היא שהבית של עם ישראל כאומה זה בארץ ישראל, ופה רק אנחנו הופכים להיות כלל. עוד נקודה שרואים את זה, זה ההבדל בין הבבלי והירושלמי לגבי נאמנות על תרומה ברגל. אומרת המשנה בחגיגה, יש מושג של נאמנות, כן? הגבאים שיכנסו לתוך הבית, וכן הגנבים שהחזירו את הכלים, נאמנים לומר לא נגענו, כן? שזה לא נטמע. בירושלים נאמנים על הקודש, ושעת הרגל אף על התרומה. זאת אומרת, אם מישהו אומר על משהו שהוא קודש, והוא טהור והוא לא נטמע, נאמן. אבל על תרומה לא. אבל בשעת הרגל, בזמן פסח, שבועות, אפשר גם על התרומה, אפילו עם הארץ, שהוא לא כזה בקיא ביכולת תרומה וטהרה, בזמן, אם בכל עומד פסח שאלת אותו, התרומה הזאת היא טהורה, אמר לך כן, לא, לא, נגעתי ברק טהור, כן, נקפתי, אתה מאמין לו. למה? בדרך כלל צריך אדם צריך לקבל להיות עליו נאמן, זה המשנה הבאה בדמי. כן, מי שמקבל עליו, רוצה לקבל כותרת נאמן על התארה, אז הוא צריך לאסר את מה שהוא אוכל, את מה שהוא מוכר וכו'. מקבל עליו להיות חבר, אז יש לו עוד הלכות. אסור לו להתארח אצל עם הארץ וכו'. למה? כי עם הארץ לא מקפיד על תומה ותארה. אז מי שהוא חבר זה מדרגה רוחנית גבוהה, הוא בעצם מקבל עליו הקפדה יתרה בהלכות תומה ותארה. אבל בשעת הרגל, מה נאמר על ירושלים? עיר שעושה כל ישראל חברים. אז מביאים את זה הרבה פעמים כהסבר, נחמד, כולם חברים, יש גם אגודה כזאת, כיח, נכון? כל ישראל חברים, נכון? אבל מה הפשט ההלכתי של כל ישראל חברים? ירושלים היא מרוממת גם את האנשים הנמוכים למדרגת חבר, לכן ברגל הוא כמו חבר, הוא נאמן להגיד שזה טהור, זה הפשט. כמובן שהדרש הוא קשור לזה גם, בסדר?
רק בירושלים או בכל...
בירושלים.
בכל ארץ ישראל.
לא, רק בירושלים בשעת הרגל.
כן.
בסדר?
אם הוא...
עכשיו תראו, מה זה?
אם הוא גר מחוץ לירושלים והוא עלה לירושלים ברגל, אז הוא נחשב עכשיו חבר ולא מארץ? או שמי שגר בירושלים?
לא, עלה לרגל מחיפה, עכשיו בפסח שם, הוא כמו חבר, הוא נאמן. עכשיו תשימו לב להבדל בין הבבלי והירושלמי. הבבלי מאיפה לומד? מינה נמילי. אמר רבי שוע בן לוי, דאמר קרא, ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. הכתוב הסען כולן חברים. כן? הירושלמי מאיפה לומד? ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים. ועשו לי, מה אתה אפילו בשאר ימות השנה, זה יהיה כל השנה? לא. בלבד בשעה ששם עלו שבטים. שזה בזמן הרגל. זאת אומרת, גם צריך את הזמן שכל המשרד מתאסף, אבל מה הנקודה הקובעת? זה המקום, זה ירושלים. זאת אומרת, לפי הבבלי, מה ההופעה של כלל ישראל? זה האיסוף של כל הפרטים. מתאים לאותה שיטה של הבבלי, שגם כשאני מעבר שנה, אני מתייחס על כל פרט שכבר יצא, אני דואג לו. זאת אומרת, איך אני מתרומם לכלל ישראל במבט של הבבלי? שכל המשרד ביחד. זה כלל ישראל. במבט של ירושלמי, זה תלוי, זה מתחיל מהמקום. המקום הוא מגדיר את כלל ישראל. צריך גם את ההתאספות, בדיוק. צריך גם את ההתאספות של עם ישראל. אבל זה מתחיל מהמקום. זאת אומרת, אי אפשר, גם ההתאספות, אם זה לא במקום, לא בירושלים, שהיא הלב של ארץ ישראל, כן, משם הקדושה מתפשטת לכל ארץ ישראל, וזה לא בירושלים, שם זה מה שמחבר את עם ישראל. אז רואים שיטה, השיטה של הירושלמי, יש פה שני מבטים. איך אני מפוגש את כלל ישראל? מבט אחד, מה זה כלל ישראל? זה כמה שיותר פרטים בעם ישראל, מתאספים ביחד, זה כלל ישראל. אבל הירושלמי מוסיף לנו למבט, זה תלוי גם בקדושת המקום. זאת אומרת, היכולת של עם ישראל להתאחד ולהופיע במדרגה של כלל, תלוי בארץ ישראל. כן?
זה נראה קצת קשה, אני אגיד לך את האמת, כי מצד אחד הבבלי לוקח רק את העניין של הפרט, פרט, פרט, והירושלמי רק של הכלל. איפה השילוב ביניהם? נראה שבזה יש רק פרט ובזה יש רק כלל. עכשיו, אם יש רק פרט,
זה מוחק
את
הכלל,
אם יש רק
כלל, זה מוחק
את הפרט.
ככה זה נראה. הבבלי הוא לא רק פרט, הוא אומר, אני מתוך ריבוי הפרטים, זה ההופעה הכללית שלי. כשיש לי הרבה פרטים ביחד, ככה זה כללות האומה, כי אם רק פרט... צריך קודם כל להבין שבגלות עם ישראל כפרטים. זה המציאות. הם חיו כקהילות וכבודדים, אבל יכולת להתאחד היא מאוד קשה. גם טכנית מעשית. בכל זאת, הבבלי אומר, אתה רוצה את כלל ישראל, צריך להתאחד ביחד. להצטרף ששם ריבו, לעלות, לאסף לירושלים. בסדר? זה ודאי מבט נכון. יש בזה אמת, אנחנו צריכים את המבט הזה. בסוף גם כלל ישראל, זה לא רק... אנחנו בארץ ישראל, אבל כל אחד מנותק מהשני. חסר פה משהו. גם ירושלמי מודה, שצריך להיות בשעה ששם עלו שבטים. אז הבבלי אומר, קודם כל, המבט הפשוט, איך מגיעים לכלל ישראל? צריך להתחבר ביחד, להתאסף, להתחשב אחד בשני. הירושלמי אבל נותן לנו עוד מבט. תבין שזה לא רק עניין טכני, זה לא רק עניין תודעתי. זה עניין שיש בו גם צד סגולי שהוא נובע מקדושת המקום. היכולת להתחבר לכלל היא תלויה בארץ ישראל. הדברים כתובים בזוהר הקדוש, ראש הישיבה מביא אותה הרבה פעמים, ישראל לתת הדין ונזמיניק גבנה דלאלה, במה יקרון אחד? במה עם ישראל נקרא אחד? אלא בירושלים דלתת היקרון ישראל אחד. מנהלן דכתיב גוי אחד בארץ. ודאי בארץ הם גוי אחד. אימה יקרון אחד ולא עינינו בחודאיו. רק אם הארץ עם ישראל נקרא גוי אחד, בלעדי הארץ הוא לא נקרא גוי אחד. דעה מי כעמך ישראל גוי אחד סגילי. כן, היה אפשר להגיד ככה. מי כעמך ישראל גוי אחד? אפשר לעצור פה את הפסוק, זה לא הפסוק. מי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. רק בארץ ישראל, עם ישראל נקרא גוי אחד.
מה אם השמיים שאומרים להשם בארץ ואתה נבנה אדם?
מה זה?
הארץ לכאורה כאדמה.
יש. בסדר, עכשיו צריך לראות, הארץ מוזכרת הרבה פעמים בתנ"ך, צריך לראות כל מקום, אנחנו מפרשים אותו. אתה שואל פה שאלה כללית על דרשות חז"ל, חז"ל... כשמקשיבים טוב לדרשות שלנו רואים שהן מאוד מדויקות, אפילו אותה מילה שמופיעה בשתי דרשות, פה דורשים ככה ופה ככה, זה לא סתם כי נראה להם, אלא כי הם הקשיבו בצורה מאוד מאוד עדינה ומדויקת, וזה הדרשה פה של הזוהר הקדוש. אתה שואל עכשיו, האם בכל מקום שכתוב בארץ אני אדרוש ככה? זה כבר שאלה, צריך לראות מה הזוהר הקדוש או חז"ל יגידו במקומות אחרים, אבל ככה הזוהר הקדוש אומר פה את הפסוק. אני רוצה שנדבר שנייה קצת על המשמעות של הדבר הזה, כן.
הרב, אני חושב, תחור על
ההשוואה של הבבלי בירושלים, גם אפשר לראות שהבבלי מביא דוגמה קצת טראגית מעם ישראל, הם נאספו לפגת
כל דבר.
זאת אומרת, ירושלמי מביא את הדוגמה יותר עדינה, יותר כאילו מחבר.
כן. כן. אומרים על זה, שמתי עם ישראל כאילו מצליח, מקום היחיד בספר שופטים שעם ישראל יכול להתאחד, זה במלחמת אחים, כן. אבל, כן, בסדר, יכול להיות שזה גם קשור, כן, למקור הזה. צריך להעין. האמירה שעולה פה מכל הדברים שראינו, זה שבגלות, בסוף, עם כל הרצון להתאחד, עם כל מה שעם ישראל, לאורך כל ההיסטוריה, השתדל, תחשבו אחד בשני, דאגו גם קהילות אחת לשנייה וכו', אבל אחדות אמיתית, היכולת להתרומם לאחדות אמיתית היא רק בארץ ישראל. ועד רבה, דווקא אם מסתכלים, אז נראה שדווקא מה עשה עם ישראל על ארץ ישראל, אז התרבו המחלוקות. ככה זה, המחלוקות כאילו בהנהגה, בין הזרמים, כאילו, כשהיינו בגלות, היינו, כולנו היינו נרדפים. מה?
כל אחד במקום אחר.
נכון, נכון, אבל סך הכל, גם כשנפגשו כאילו וכולי, לא היה, כאילו בסוף כולנו נרדפים, את כולם רצו, כן, אבל אפילו כשמגיעים לארץ ישראל, פתאום דווקא כאילו נראה, גם בתקופה שלנו, שיש הרבה מחלוקות, אז השאלה, אתה אומר דווקא האחדות בארץ ישראל, אני חושב שזה בדיוק הפוך. לא יודע אם אין לנו זמן קצת אולי להזכיר פה עוד איזה שתי פסקאות, נראה, אבל שדווקא, קודם כל בדור שלנו צריך לדעת, ואחרי כל מה שמדברים על מחלוקות, צריך לדעת שהדור שלנו לא יודע אם היה דור לאורך כל ההיסטוריה שעם ישראל היה כל כך מאוחד. אוהבים הרבה פעמים להגיד כאילו שפעם היה אחדות, על איזה תקופה, בוא נסתכל, בתקופת בית שני שהיה פה מלחמות הכי ממש הם גרמו לה... לסינת חינם שגרמה לנו ליפול, בתקופת השופטים בטח לא היה אחדות. גם אחרי שלמה המלך היה תקופה קצרה שאולי היה שם איזה, הצליח לאחד את כולם, מיד אחרי זה הממלכה התפצלה, עד למלחמות אפילו לפעמים בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה. ובדור שלנו עכשיו לא זוכר כבר באיזה מערכת בחירות, כי היה כל כך הרבה, אבל באחת המערכות בחירות בשנתיים האחרונות, אז אמר אחד פה מאחד הקיבוצים באזור, זה אומר, יש לנו שני מושבים, לא זוכר בדיוק איזה מושבים זה היה, שאני הצבעתי למפלגה אחת, והמושב שלעדנו מצביע למפלגה הפוכה לגמרי, כאילו שיכולים ממש מחלוקות תאומיות. אמר, אבל אני יודע שאם הילד שלי ילך לאיבוד במושב של יד, מיד ידאגו לו לאכול ויחפשו את הראש שלו ויחזירו אותו אליי לפה. זאת אומרת, כל המחלוקות, מה שרוצה להגיד, שכל המחלוקות שלנו היום זה אדרבה, דווקא בגלל שמתגלה מדרגה של אחדות כל כך גדולה, אז משני צדדים. מצד אחד, עם ישראל יש לו ביטחון, והוא מרשה לעצמו עכשיו לחלוק, כי הוא יודע שבסוף האחדות היא יותר חזקה מהכל. אז כשמרגישים שיש אחדות, אז כשיש אחים, כשיש במשפחה, זה שיש מריבות במשפחה, זה לא מראה אלא אם כן, לא יודע, משהו קיצוני. אבל זה מה, יש אחדות כל כך גדולה, אז מרשים גם לריב, כאילו, כי אנחנו יודעים שבסוף המריבה היא לא משהו שמפורר את כל... בסוף אנחנו מחוברים, זה העיקר. אז גם זה מצד אחד. הצד השני הוא שדווקא בגלל הם מתאחדים למקום אחד, ואמור להופיע פה, יש תחושה פנימית שאמור להופיע פה איזה משהו אחד מאוד אחדותי, אז עכשיו כל אחד רוצה לראות שהערך שהוא מאמין בו הוא יבוא לידי ביטוי, אז נלחמים על הערכים. זה היה מה שגם כן ראש השיבה מזכיר הרבה, זה דברי הזוהר הקדוש, הרב מזכיר אותם, שהסיטרא דקדושה השארי בפירוד עשיים בייחוד. זאת אומרת, התחיל בפירוד, המסתיים באחדות, למה? כי העיקר שלו זה האחדות. אז גם הפירוד הוא רק ברור בדרך לאחדות. ושתי פסקאות שנזכיר, לא נספיק לראות עכשיו את הכל, אבל תרשמו לעצמכם, פסקה אחת בישראל ותחייתו, פסקה כף זין, אני רק אגיד את העיקרון שלה בעל פה, נקרא שתי משפטים ונסביר. אומר רב, שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. אומר, זה שהשבטים שכחו מי שבט ראובן, מי שבט שמעון, כף זין בישראל ותחייתו. אם היינו יוצאים לגלות כשזוכרים כל אחד איזה שבט, ומה היה קורה? כל שבט היה דואג לעצמו, והייתה מתפרקת האומה. אומרת, זה חלק מה... זה בדיעבד, אבל זה בדיעבד שהוא לכתחילה, זאת אומרת, זה הכנה ליציאה לגלות, שנשכח את השבטים כדי שיהיה מה שמאחד אותנו. אבל כשחוזרים לארץ ישראל, מצד שני אומר הרב, כל שבט יש לו איזה אור מיוחד שהוא חסר לנו עכשיו. בחזרה לארץ ישראל, גם לאט לאט יחזרו הכוחות של השבטים להופיע, זה יופיע כמחלוקות גם, כמו שאנחנו רואים אותם עכשיו, אבל זה רק ביטוי שחוזרת להופיע מדרגת, בגלות אין מדרגת אחדות פנימית, אני צריך לשמור עליה בדרכים חיצוניות. אבל בארץ ישראל כשחוזרת להופיע מדרגת האחדות הפנימית, אז חוזרים מהשבטים, יש מחלוקות, אבל בסוף כל התהליך הזה, בסוף מופיעה אחדות עוד יותר עמוקה, שהיא כוללת את כל הגוונים, וזה תלוי בכוחה של ארץ ישראל. הנקודה נוספת, פסקה באורות התחייה, פסקה כ"ה, שם מדבר על זמן של גאולה. הוא לא מזכיר פה את ארץ ישראל, אבל מדבר על הגאולה. סמוך לעקבד המשיכה, מתרבה סגולת האחדות באומה. המעשים הטובים והדעות והאור האלוקי הנמצאים בצדיקים פועלים לקדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. תמונה היא סגולה זו במתמון של קטגוריה ומריבות. עד רבה, את הקטגוריה והמריבות זה רק כמו מתמון יקר, אתה מחסה אותו, אתה לא רוצה שיראו אותו. כי זה דבר יקר, אחרת כולם רצו לקחת אותו. עכשיו, האחדות של עם ישראל זה דבר יקר. אז הקדוש ברוך הוא מתמין אותו כדי שהמקטרגים לא יבואו לנסות לפגוע באוצר היקר הזה, מתמין את זה במריבות חיצוניות. ואז יש לנו בכנסת כל מיני קולות, כל מיני זה, בסדר. עכשיו אפשר להמשיך עם האחדות הפנימית. עכשיו רואים את זה, זה לא רק משהו נסתר. רואים את זה שברגעים, לצערנו זה ברגעים של משבר, אבל רואים את זה כמה עם ישראל פתאום מתעורר ומוכנים לצאת ולחרף נפש, למות אחד בשביל השני, אפילו שבכנסת אפשר לצעוק אחד על השני. זה מראה שבנקודה הפנימית יש אחדות מאוד גדולה בדור שלנו. כמובן שאנחנו לא מסתפקים בזה. צריך לעבוד כדי להופיע את זה גם בצד החיצוני. אבל אנחנו יודעים שאותה אחדות פנימית היא הדבר המרכזי. זה מכוח הסגולה שמופיעה בעקבות הדמשיכה, ומכוח של ארץ ישראל, וכוח של ירושלים. ובעזרת השם זה ילך ויתגלה, כן.
ואם ככה, לצורך הדוגמה, סתם, כל עם ישראל נמצא בבבל, עכשיו איזה מצוקה, זה מלחמה של כל ישראל שנמצאים באותו מקום עם איזה מדינה, ברגעי הקושי היהודי לא היה עוזר ליהודי.
ברור שזה גם שם, ברור שכן.
אז במה זה מתבטא בעצם, העומק של האחדות?
אני אומר, אמרנו פה כמה דברים, זה רק נקודה אחת שהזכרנו, שגם היום אפשר לראות. אני אומר שגם המריבות, זה מה שאתה להגיד, שגם המריבות שאתה רואה היום, זה מה שבנו פה את הפסקאות, המריבות שאתה רואה אותן זה חיצוני, תבין שדווקא זה מלמד על האחדות. כי זה לא סתם שבגלות זה לא הופיע. כל הוויכוחים האלה, כל הדברים האלה. כי בגלות אם זה היה מופיע, אומר הרב, זה היה מפורר את האומה. כי אין שם את האחדות הפנימית. לא יכולה להופיע בגלות.
זה גם משותף כמו מדינה.
נכון.
אלא
עם אותם מריבות. זה נכון. אז זה הצד החיצוני יותר, אבל המדינה זה בצד התודעתי והמעשי. אבל פה מה שראינו, שזה גם סגולת ארץ ישראל, היא יוצרת עכשיו, יש פה קהל, יש פה עכשיו כללות האומה. עכשיו כמה שתריב הוא לא משנה. צריך להיזהר, לא חס שלום לפגוע, אבל... אבל בסוף כמה שתריבו, ההופעה של כללות האומה היא כבר מופיעה, והיא הולכת, תלך ותופיע בעזרת השם, מכוחה של ארץ ישראל, אבל בכל מקום בענייננו, אנחנו ודאי צריכים כמה שיותר, אנחנו מכירים בערכה של ארץ ישראל, להביט במבט של כלל, לראות איך דואגים לכל פרט, גם לפרטים שלהם בחוץ לארץ, ואיך רוצים להופיע פה באמת דבר אחד, ולהתעלות מעל המחלוקות, לקחת את המחלוקות למקום בונה, מקום ש... יודע להקשיב לכל צעד ולבנות פה משהו אחדותי. אנחנו מבינים שבאנו פה לארץ ישראל, אז עכשיו מתגלה מדרגה חדשה של כללות האומה שלא הייתה בגלות. זה דבר גדול שיש בזכותו הרבה דברים גדולים שאנחנו זוכים להם בתהליך הגאולה, ואנחנו צריכים גם לפעול עם זה. אנחנו לומדים את זה לא רק כדי להבין שזה ככה, גם להיות מכוונים לדבר הזה. לחשוב במושגים של כלל, לא לחשוב כפרטים. כמו שראינו, בשלב הראשון, קודם כל, משהו שאני לא אוהב לא לעשות לאחרים. ברמה הכי פשוטה. לדעת לחיות אחד עם השני בכבוד. אבל ברמה יותר פנימית, גם לדעת לראות שאני ואתה בסוף זה גוף אחד, ועד רבה, לשמוח בזה שאנחנו לא חושבים בדיוק אותו דבר, שיודעים גם להתווכח קצת, כי ככה אנחנו, כמו שעין ימין ועין שמאל, זה מוסיף שני מבטים, מאשר אם היה רק עין אחת. אז צריך לשמוח בזה. אז ככה גם לבנות מושג של כלל, בעזרת השם, מתוך זה נזכה לגאולה שלמה. כ"ה או כ"ו? כ"ו. בישראל בתחייתו זה כ"ז ובאורות התחייה זה כ"ה.